אומרת במאמר פסחים בדף נ"ו, הגמרא מדברת על מה שכתוב במשנה, שישה דברים עשו אנשי יריחו, ועל שלושה מיחו בידם, על שלושה לא מיחו בידם. ואילו הם שלא מיחו בידם, היו מרכיבים דקלים טוב כל היום וכורכים את שמה. מה הפירוש כורכים את שמה? אז הגמרא אומרת, למאן דאמר אחד, רב יהודה אומר, היו מפסיקים בין שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לואהבת, היו מפסיקים, אבל לא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וענן, מה איתה מאמרינה? מדוע אנחנו כן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? המצווה, מצוות קריאת שמע, זה לקרוא את הפרשה הזאת בתורה. וקריאת הפרשה הזאת בתורה היא צריכה להיות כמו כל קריאת פרשה, היא צריכה להיות נקראת כפי שנכתבה. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא לא בכלל הפרשה. זה לא כלול בפרשה. וזה נקרא שאנחנו אומרים פה משהו שהוא. אנחנו נצטווינו על הדברים האלה, דהיינו הפרשה כפי שהיא כתובה, ודיברת בהם, אנחנו חייבים לומר אותם, לקרוא את שמע כמו שכתוב. כמו שכתוב בפרשת קריאת שמע עצמה. וכשאנחנו מוסיפים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז הוספנו כאן דבר שזה לא כלול בפרשה. זה לא בפרשה. אז שואלת הגמרא, מה איתה מאמרינה? למה אנחנו אומרים את זה? אז אומרת הגמרא, כי דדריש רבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגיד עליכם. האספו ואגיד עליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, ונסתלקה ממנו שכינה. יעקב ביקש לגלות לבניו קץ הימים. אומר על זה רשי, מה זה קץ הימים? שיחזיר ימינו לפניו, שישיב אחור ימינו מפני אויב. כביכול, בפסוק, זה פסוק במגילת קינות, במגילת איכה. כך כתוב בפסוק, הישיב אחור ימינו מפני אויב. שכביכול בורא העולם הישיב, שם את ידו הימנית, שזאת היד שבה פועלים. כביכול כמובן. זה נאמר על הבורא. ואותה יד ימין שבה בורא העולם פועל, מה שנקרא יד ימין אצלו. אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. אז כביכול בורא העולם יש לו יד ימין ויד שהיא יד שמאל. כן. זאת, זה נאמר כלפי מעלה. אז מה שנקרא קץ הימין, קץ הימין. זה לא מדבר על הימים. קץ הימין, ככה כתוב. ימין. אז מדובר פה על ימין. מה זה אומר? מסביר רשי, מבאר רשי. מה פירוש המילה קץ הימין? אומר רשי, קץ הימין זה שבורא העולם כביכול הישיב אחור ימינו, ויד ימין נמצאת לא במצב פעולה, לא במצב פועל, לא במצב שהיא, כן, לא במצב שהיא, עד כמה ששייך להגיד כלפי מעלה, בכלל יד ימין, וכן, כל מה ש, כן, כל מה שקשור בזה. אז היד הימינית לא מתפקדת. היא, כן, הישיב אחור ימינו מפני אויב. אז כביכול בורא העולם שם את ידו הימנית במקום שלא, הוא לא מכין אותה לפעולה. שם אותה מאחוריו, ושם היא לא יכולה לפעול. קץ הימין זה נקרא, הקץ של הקץ לביטול כוחו, לביטול כוחה של היד הימנית. זהו הקץ, קץ הימין זה הכוונה, מה שנעשה בידו הימנית של הקדוש ברוך הוא, לזה יש קץ. אז יעקב ביקש לגלות לבניו את קץ הימין. קץ הימין זה הכוונה, מתי הימין תשוב? מתי הזמן שהימין תשוב להיות כפי עיקר צורתה, שהיא הימין, כמו שכתוב. הימין זאת היד שמשתמשים בה בעיקר. הגמרא בשבת אומרת, למיימינים בה, שמה דחי. התורה, כל מי שמיימינים בה, כך כתוב. למיימינים בה, שמה דחי. אומר רש"י, למיימינים בה זה שמשתמשים בתורה כביד ימין. יד ימין, שאדם משתמש בעיקר ביד הימנית. היד הימנית זאת היד של הפעולה. וכשכביכול בורא העולם פועל, מגלה את עצמו, מתגלה בעולם, כמי שאין לו יד ימין, כשהוא מתגלה בעולם, לא בפעולה בידו הימנית, כן? ככה הוא מתגלה, הוא מתגלה כמישהו שהוא. הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להושיע, כמו שכתוב. כן, כך, זה כתוב בנביא, כתוב בישעיה. בורא העולם אומר, האם אתם מעלים על דעתכם, אף על פי שאני נראה כך, אבל האם אתם מעלים על דעתכם שקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להושיע? בוודאי, אבל ההנהגה נראית כך, כאילו שיד ימין לא פועלת. יד ימין, שהיא היד העיקרית, לא פועל. אז לכן, בורא העולם לא עושה שום דבר, לא משלם לכל מחרפיו, לכל מחרפיו, לכל מגדפיו, לכל, כן, לכל מי שמחלל את שמו. אז אילו יד ימין הייתה פועלת, אז היא הייתה מיד, כן, מיד פועלת ו... עושה בהם מה שמגיע להם, בכל אלה, בכל המחרפים והמגדפים במחללי שם שמיים. אבל כביכול, הישיב אחור ימינו. הישיב אחור ימינו. וזה נראה כאילו שיד ימין היא משותקת, היא לא פועלת, היא לא מתפקדת. לדבר הזה יש קץ. יש קץ, אי אפשר להשאיר דבר במצב לא טבעי, כל כך, זמן כל כך ארוך. אחרת הלא טבעי יהפוך להיות טבעי, וזה בלתי אפשרי. אז חייב להיות קץ לדבר הזה, זה דבר שחייב להיות לו קץ. זה לא ייתכן, זאת אומרת לא ייתכן להשאיר את הדבר הזה קבוע, תמיד. אז לזה חייב להיות קץ. זה נקרא קץ הימין. יעקב אבינו ביקש לגלות לבניו את קץ הימין. קץ הימין זה הכוונה. הקץ שבו, כן, הימין חייבת להתגלות. יד ימינו של בורא העולם חייבת להתגלות. זאת היד העיקרית, היד הפועלת, היד שבה נמצא הכוח, בה נמצא הכוח, בה נמצאת כל ההשפעה כולה, והיד הזאת היא יד שהיא פועלת. זאת אומרת, זה עצם עניינה, עצם טבעה של היד הזאת, שהיא פועלת. זה נקרא יד ימין, יד ימין היא יד פועלת. והמצב הזה זה מצב שחייב להיות לו קץ. זה מצב לא טבעי. לזה קוראים קץ הימין. קץ הימין. אז יעקב אבינו ביקש לגלות לבניו את קץ הימין. אז הגמרא אומרת, כן, קצת להבין, הסיבה שיעקב ביקש לגלות לבניו את קץ הימין זה משום שהמצב הזה, המצב הזה שכל כלל ישראל כולו בצורה שהוא היה אז, זה יעקב ובניו מקיפים את מיטתו, וזה כלל ישראל. כך נראה כלל ישראל בצורה המקורית, הצורה הראשונה, בנקודת ההתחלה של כלל ישראל. כך זה נראה. המהר"ל בגור אריה בפרשת ויגש אומר שהמילה אחד, המילה, עצם המילה אחד, אז היא המילה עצמה, כן, המילה אחד, אז היא נאמרה בצורה של כלל ישראל. האלף כנגד יעקב, שזהו האחד, שהוא שורש כל הדברים כולה. חטא, זה כנגד שמונה בני הגבירות, ששת בני לאה ושני בני רחל. והדלת, זה כנגד בני השפחות, כנגד שני בני בלהה ושני בני זלפה. באופן שעצם המושג אחד זה, כן, עצם המושג אחד, איך? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקלוט את המושג אחד בעצמו, אז המושג אחד הוא, כן, זה גילוי של כלל ישראל. כלל ישראל נקרא גוי אחד בארץ, והאחד הזה זה מה שכולל את האלף ואת החטא ואת הדלת. זה נקרא אחד. עצם המושג אחד זו ההתגלות של כלל ישראל כמו שהיא. בפסוק, בתחילת הפסוק בפרשה הראשונה בתורה, אז כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יום אחד. אז אומרים חז"ל, רש"י מביא, למה כתוב יום אחד ולא כפי הסדר? כן. המניין הוא 1, 2, 3. מכיוון שכתוב שני, שלישי בימים הבאים, אז צריך להיות כתוב ראשון. המניין הוא מניין של סדר. למה כתוב 1? לפי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. כך כתוב, יום אחד, יחיד בעולמו. נקודת ההתחלה הזאת, שהיא נקודת התחלה של כל הבריאה כולה, נקודת ההתחלה של כל הבריאה היא כביכול בזמן שכל הבריאה כולה היא עדיין נמצאת כביכול ברצונו ובכוח ההשפעה שלו. היה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, זה הכוונה תחילת הבריאה. הבריאה יצאה מאחד, הבריאה יצאה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה כדי ללמד אותנו שתחילת הבריאה הייתה הגילוי של אחד. אנחנו יודעים, וזהו העיקר הגדול של האמונה. אנחנו יודעים שכל הריבוי העצום, הריבוי העצום של כל הבריאה כולה, כמו שאנחנו חוזרים תמיד, מצטטים את מה שכתוב בתפילה, שבורא העולם ברא המון בריאות לאין תכלית, המון בריאות. והעולם מלא בריאות נפרדות זו מזו, והמוני כוחות פועלים בעולם. המון, המון. כל נברא ונברא, אז הוא כוח בפני עצמו. והמוני, המוני, המון בריאות לאין תכלית פועלים בעולם. ומכאן המקור, מכאן הרי המקור, לכל עובדי עבודה זרה בעולם. תפסו את הריבוי, תפסו כל כוח וכוח כדבר בפני עצמו. אבל, וזה העיקר הגדול, כן, הבריאה יוצאת כביכול מאחד. ותכלית הבריאה, המגיד מראשית אחרית, אז מראשית כזאת הודעת, שהבריאה כולה הולכת לביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. כל הבריאה כולה תתחבר, תתאחד, תתאחד ותהיה, כולה תגיד דבר אחד, כולה תצטרף, והיא תהיה מציאות אחת. ו- וכל ההמון הגדול של הבריאה, כולו יצטרף להיות דבר אחד. אבן השתייה, שהיא היסוד לבית המקדש, היסוד לבית המקדש, אבן השתייה שהיא היסוד שעליה הושתת כל העולם כולו, האבן הזאת היא אבן שהצטרפה מהרבה אבנים שנעשו אבן אחת. זהו אבן היסוד, זאת אבן הפינה של העולם. על זה עומד העולם. העולם כולו עומד על אבן פינה, שאבן הפינה היא המון, הרבה, הרבה אבנים שהתלקטו יחד ונעשו אבן אחת. זה הדבר שהוא יסוד העולם. העולם כולו נבנה על היסוד הזה. זאת אומרת, הבניין כולו עומד על היסוד שכל הבניין כולו, כן, הוא יצטרף להיות אחד, ולכן האבן הזאת היא אבן היסוד, היא אבן הפינה, היא אבן הראשה, כמו שכתוב. אבן, האבן שעליה מושתת העולם. זאת אבן השתייה. כיוון, כמו שאמרנו, כיוון שהמילה אחד בעצמה, דהיינו, הגילוי האמיתי של המושג אחד, זהו הגילוי של כלל ישראל בצורה השלימה שלו, בצורה האמיתית שלו. כן, אחד, אחד זה כלל ישראל. ומכיוון שהצורה הראשונה של כלל ישראל זה יעקב וזרעו, דהיינו, אחד, אחד, אז מזה אנחנו לומדים שהגילוי של המידה הזאת שנקראת אחד, אותה מידה שנקראת אחד, שהיא התכלית שאליה הכל שואף. הבריאה כולה רוצה להגיע לשם, לביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתה אחד, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שבת. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. המצב הזה של יעקב וכל זרעו, וזה עצמו גילוי של אחד. כאן היה כלל ישראל במצב של אחד. זאת אומרת, זהו הגילוי של המציאות הזאת שנקראת אחד בעולם. המציאות הזאת שהיא תכלית כל הבריאה כולה. לזה הבריאה שואפת, לזה היא הולכת, לזה היא רוצה להגיע. היא רוצה להגיע לאותו אחד. אז כשנמצאים, המצב הזה של אחד, כן, נמצא בפועל, אז זהו בדיוק הזמן לגלות את הקץ. וזה קץ הימין. הישיב אחור ימינו. כביכול בורא העולם הישיב אחור ימינו, פירוש הדבר, כשבורא העולם לא פועל בעולם, דהיינו הוא לא מתגלה, הוא לא מתגלה כפועל בעולם ועושה את רצונו, אז מרימים ראש כל הכוחות האחרים, וכל כוח, כל כוח טוען שהוא בפני עצמו כוח. הוא יש לו כוח לעצמו. מכאן זה המקור לכל העבודות הזרות, לכל ה... ומכיוון שאנחנו מתפללים, מייחלים להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתו, לזה אנחנו מייחלים, לזה אנחנו מצפים. זאת אומרת, אנחנו מצפים שיתגלה האחד שממנו כל הכוחות כולם. ממנו כל הכוחות כולם. וכולם חוזרים, חוזרים לגלות את אותו אחד. אבל הבריאה היום לא נראית כך. הבריאה כמו שהיא היום, אז היא נראית בפירוש לא כך. היא נראית בריאה עם המון בריאות לאין תכלית. וכל בריאה הוא בריאה, טוענת שהיא מציאות לעצמה. כך נראה העולם בזמן שבורא העולם הישיב אחור ימינו. ימינו לא נמצאת. יעקב אבינו, כשהמצב היה אחד, זאת אומרת, הגילוי של אחד היה בשלמות, שם, סביב מיטתו של יעקב. 12 השבטים, סביב מיטתו של יעקב, זהו הגילוי בעצם של עומק המושג אחד. אותו אחד שהבריאה אליו שואפת, אליו היא הולכת. זה היה שם. אז המצב הזה היה נראה שהוא מאפשר, או אפילו יותר ממאפשר, הוא אפילו מחייב את הגילוי של, כן, של קץ הימין. דהיינו, קץ הימין זה הכוונה, מתי יתגלה בעולם בפועל, מי כאן האחד שממנו כל הכוחות, כל הכוחות הפועלים בבריאה. ממנו כל הכוחות הפועלים בבריאה. זה כשהימין תתגלה. אז לכן כתוב שבאותה שעה ביקש יעקב אבינו לגלות את קץ הימין. אז הוא ביקש לגלות את קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה ממנו שכינה זה הכוונה שהוא... הפירוש... מה זאת אומרת, הסתלקה ממנו שכינה? הוא ביקש לגלות ונסתלקה ממנו שכינה, זה הכוונה. אותה הערה של אחד לא העירה לו. אז הוא חשש, הוא טען, כמו שכתוב בהמשך דברי הגמרא. ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום, יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. זה יעקב חשש, שמה זה לא אחד, זה באמת לא אחד. יש במיטתי פסול, יש מישהו שהוא נוטה הצידה, הולך. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקיך, ללכת לעבוד אלוהים אחרים. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. כך כתוב. מזה חשש יעקב אבינו. זאת אומרת, זה הדבר היחידי ש... כך אפשר לפרש את העובדה שאף על פי שליך אורה, אז במצב הזה נתגלה האחד האמיתי, ובכל זאת יעקב אבינו לא יכול לגלות בפועל בעולם את האחד הזה, שנמצא פה גלוי בעולם. המושג אחד זה כלל ישראל במצב, כמו שעמדו השבטים סביב מיטתו של יעקב. זהו המושג אחד. וזה נתגלה בעולם באותה שעה. אז מזה צריך להתגלות קץ הימין. קץ הימין, זהו הגילוי של אותו אחד. זה נקרא קץ הימין. הגילוי של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כשמתגלה עמך ישראל כגוי אחד בארץ, אז צריך להתגלות קץ הימים. אז יעקב אבינו חשש, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, ובאמת אנחנו לא אחד. אז אמרו לו בנפש, מה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה כתוב בתורה באופן כזה, שמה ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. אז בגמרא זה לא יתפרש כך, הרמב"ם מוסיף ומוסיף כמה מילים. שמע ישראל, זאת אומרת השבטים פנו אל יעקב ואמרו, שמע מאיתנו אבינו ישראל. השם כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. זאת אומרת, אותו אחד כפי שהוא אצלך, כך הוא אצלנו. כמו שהוא אצלך, כך הוא אצלנו. זאת אומרת, אנחנו כן אחד. אנחנו כן אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז כתוב בגמרא, באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אמר יעקב אבינו את השבח הזה, שהוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרת הגמרא, אמרי רבנן, היכי נעביד, מה נעשה אנחנו? מה נעשה אנחנו? נאמרהו לא אמרו משה רבן. נאמר את זה, אנחנו לא יכולים לומר את זה, כי אנחנו צריכים להגיד את הפרשה כפי שהיא כתובה. לא נאמרו, אמרו יעקב. הרי יעקב אמר את זה, כן. יעקב כן אמר את זה. פירוש הדברים. מה זאת אומרת? למה אנחנו, מה מחייב אותנו להוסיף את מה שיעקב אמר? מה שכתוב בתורה אנחנו צריכים להגיד, משום שבתורה כתוב, כן, ודיברת בם. דהיינו מצוות קריאת שמע. אז היא כתובה בתורה, והמצווה הזאת חלה על פרשת קריאת שמע כמו שהיא כתובה. אז אומרת הגמרא, אמרי רבנן, לא נאמרו, הרי אמרו יעקב. נו, ואם כן, במה זה מחייב אותם? הרי מצוות קריאת שמע נאמרה על הפרשה כמו שהיא כתובה בתורה. אז מה הטענה, לא נאמרו, הרי אמרו יעקב? ובכן, אז בוודאי שפירוש הדברים הוא, מכיוון שהדבר נאמר בתורה בצורת האמירה ליעקב. זאת אומרת, בתורה הרי כתוב, שמע ישראל. וכמו שהרמב״ם מוסיף, שמע ישראל זה הכוונה, אמרו את זה, מלכתחילה זה נאמר, שמע מאיתנו אבינו ישראל. זאת אומרת, הפסוק הזה בעצם, בתורה הוא כתוב, כפנייה אל יעקב אבינו. אומרים ליעקב אבינו שמע ישראל. אז מכיוון שבתורה עצמה זה כתוב כפנייה אל יעקב, אז ממילא, אז אנחנו צריכים, כן, אנחנו חייבים להוסיף כאן את מה שיעקב אבינו הוסיף. זה כתוב בתורה כדבר שנאמר ליעקב. והתשובה שיעקב אבינו השיב, זאת הייתה הבעיה של חכמים. התשובה שיעקב אבינו השיב מצטרפת לדברים האלה, אף פי שזה לא כתוב בתורה. אז כמובן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אלו דברי יעקב. זה לא דברי משה, זה לא כתוב בתורה. הדברים הם דברי יעקב, אבל אנחנו חייבים להגיד את זה, משום שהפרשה כתובה בתורה באופן של פנייה אל יעקב. זה דיבור שמדבר אל יעקב. ממילא, השלמה של הדיבור הזה, זה האופן איך יעקב שמע את זה. ומה יעקב הגיב? זה מה שכתוב כאן. לא נאמרו, לא, כן, לא נאמרו, כמו שכתוב בגמרא, אמרו יעקב. אז לכן אומרת הגמרא, צריך להגיד את זה בשני אופנים. צריך להגיד את כל הפרשה בצורת אגדה אחת, ואת ברוך שאין פה מלכותו לעולם ועד בצורת אגדה אחרת. באופן שזה יהיה ברור, שזה צריך להיות ברור, שאנחנו אומרים פה שני דברים שונים. אומרים פה את הפרשה בתורה, וזאת אגדה אחת, והיא כסדרה, אבל צריך להכניס לכאן גם את דברי יעקב, אבל אומרים את זה בצורה אחרת. אומרים את זה בצורה שהדבר הזה, הוא נאמר כך, שזה לא המשך למה שנאמר מקודם, ומה שנאמר אחר כך זה לא המשך של זה. אלא קטנו את זה בצורת אמירה אחרת. אבל אי אפשר לא לומר את זה. זה הפירוש הפשוט בדברי הגמרא. מה שאנחנו צריכים להבין, הקושי הגדול שישנו פה, הקושי הגדול, זה במה נתקררה דעתו של יעקב אבינו. זה באמת קושי גדול. במה נתקררה דעתו של יעקב אבינו? בזה שהשבטים אמרו לו, שמע ישראל השם, שמע מאיתנו אבינו ישראל. כשם שהם בלבך אל האחד, כך הם בלבנו אל האחד. אבל במה נתקררה דעתו? איך הוא תרץ לעצמו, איך הוא ביאר לעצמו את העובדה שנסתלקה ממנו שכינה? הרי זאת הייתה הבעיה. אמר, שמה, ככה יעקב תירץ לעצמו את העובדה שנסתלקה שכינה ממנו בשעה שהאחד מתגלה פה. ולמה מסתלק את השכינה? זאת אומרת, למה זה לא מתגלה בפועל? למה אני לא יכול להמשיך ולגלות את זה שהדבר הזה יהיה גלוי בבריאה? היה לו קושי ליעקב אבינו, והתשובה על כך הייתה, שמה, חס ושלום יש פסול במיטתי. אחרי שהתברר לו שזה לא כך, אז במה הוא יישב את אותה קושייה גדולה, למה נסתלקה ממנו שכינה? אז מה התשובה לשאלה? כשיעקב ביקש לגלות את הקץ, אז פירוש הדבר שכך צריך היה להיות, ואותו סילוק שכינה היה לא מובן, ויעקב חשב שהתשובה היא בפסול בזרעו, בפסול במיטתו. אחרי שמתברר שזה לא כך, אז מה מיישב את הקושייה? מה מיישב את הקושייה? במה? כן. מה הסיבה? מה הסיבה? אם אין פסול במיטתי, אז מדוע? מדוע מסתלקת השכינה? מדוע השכינה לא מתגלה, לא מאירה? הרי כאן נמצאת ההערה של אחד. רש"י בתפילת הפרשה אומר, הלוויחי, למה פרשה זו סתומה? לפי שכשמת יעקב אבינו, נסתתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. המילה פרשה סתומה, המילה פרשה סתומה, אלו שני מילים שסותרות זו את זו. זה משפט שסותר את עצמו. פירוש המילה פרשה, זה נקרא דבר מפורש. דבר גלוי, דבר מפורש, זה נקרא פרשה. כדרך ש פרשת דרכים. פרשת דרכים זה נקרא הדבר, הדרכים פורשות זו מזו, וזה לצד זה וזה לצד זה. וכל אדם שיודע בין ימינו לשמאלו, אז כשמגיע לפרשת דרכים הוא יודע לאן ללכת. כל מי שיודע בין ימינו לשמאלו, אז מגיע לפרשת דרכים, כמו שכתוב בגמרא, ניצול מכולה. פרשת דרכים זה, בפרשה אין בלבול. בפרשה הדברים מפורשים. המילה פרשה סתומה זאת מילה שסותרת את עצמה. אם אמרת פרשה, אז אמרת מפורש, גלוי. אם אמרת סתום, לא אמרת פרשה. אם אמרת פרשה, לא אמרת סתום. וכשכתוב כאן למה פרשה הזו סתומה, אז אנחנו מצרפים כאן, כן, בעברית הפשוטה, אנחנו מצרפים כאן שני מושגים שסותרים זה את זה. פרשה סתומה, מה זה? מה זה? כיוון שמת יעקב אבינו, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. כך כתוב. אז אנחנו חייבים להניח, והדברים ברורים, הדברים בעצם ברורים. יש רובד אחד, הרובד הגלוי, נעלם. אבל ברובד הסתום, דהיינו ברובד הגנוז, שם זאת פרשה. זאת אומרת, הדברים לא מפורשים בגלוי, אבל הדברים מפורשים למי שמתעמק וקולט מעבר לסתימה. זאת אומרת, מי שמבין את מה שתמון יותר בפנים. זה מה שקרה. זאת פרשה אחת בתורה, בכל התורה כולה. אין עוד פרשה סתומה כמו הפרשה הזאת. וכאן התחילה פרשת הגלויות של כלל ישראל. כן. כאן התחילה פרשת, אני מתכוון, כן. הפרשה כפרשת דרכי. כאן התחילה פרשת הגלויות. פרשת הגלויות של כלל ישראל זה שהדברים על פני השטח סתומים. הדברים על פני על פניהם, כפי שהדברים נראים. הדברים לא נראים, זאת אומרת, מה שגלוי בעולם סותר את האמת. האמת לא מתגלה בעולם. זה נקרא פרשה סתומה. פרשה זו סתומה. כך. בכל הגלויות כולם, בכל הגלויות שאנחנו מאז מצרים, כל הגלויות שאנחנו היינו בהם ואנחנו נמצאים בהם עדיין, כל הגלויות כולם מעוותות את צורת הדברים כמו שהיא. כל הגלויות סותמות את הפרשה. כביכול, המצב, כפי שהעולם נראה, העולם נראה כך שכל, כן, כמו שידוע, השפע כולו ניתן לזרים. השפע כולו ניתן גם שם בגלות מצרים. השפע ניתן למצרים. השפע כולו ניתן למצרים. מצרים, דרך אגב, מצרים ניזונת מהנילוס. בזמן שכלל ישראל היה במצרים, אז ארונו של יוסף, שהוא מקור השפע גם למצרים, היה תמון בנילוס. אגב, נילוס בגימטריה יוסף. ארונו של יוסף היה תמון בנילוס. זאת אומרת, השפע שהגיע למצרים, אז בסתום, בגנוז, אז השפע הוא בעצם, כן, כל השפע שהגיע למצרים, זה בגלל ישראל שהיו במצרים. דרך, זה התחיל, המקור הוא יוסף. רק זה נגנז, ארונו של יוסף נגנז בנילוס, ודרך הנילוס, אז יוסף השפיע למצרים, והכוונה ללמד אותנו, ששורש ההשפעה למצרים היה יוסף. זאת אומרת, השפע שצריך היה להגיע לכלל ישראל, אז הוא נמצא בתוך מקום, שהמקום הזה מכוון להשפעה של מצרים. אז בעצם, כן, בעצם זאת פרשה, אבל הפרשה סתומה. הדבר הזה מפורש למתבונן, הדבר הזה מפורש למי שיודע. מצרים כבר נשכח מזמן, כן, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. שכחו כבר מזמן את יוסף. ויוסף היה גנוז בנילוס. יוסף היה גנוז, תמון בתוך הנילוס. אותו יוסף שהיה תמון שם, זה היה אותו אחד, אותו יוסף, שהוא, כן, הוא זה שממנו, כן, הוא מקור ההשפעה. ויוסף הוא המשביר, כן. הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. יוסף היה זה שהשפיע לכל העולם כולו. ההשפעה לכל מצרים הייתה דרך יוסף. אבל כשכלל ישראל היו בגלות במצרים, בגלות, אז ההשפעה הייתה של יוסף, אבל היא נגנזה, היא התלבשה בתוך ההשפעה שמשפיעה למצרים. אבל מקור ההשפעה היה יוסף. וכשישראל יצאו ממצרים, אז כתוב שעשאוה כמצולה שאין בה דגים, או כמצודה שאין בה דגה. רוקנו וינצלו את מצרים. כל ההשפעה שהייתה למצרים נלקחה. משה רבינו לקח את יוסף, את עצמות יוסף, הוא לקח איתו, וכאן היה מקור ההשפעה. ועכשיו, אז כמה שהנילוס נתן להם, זה מה שהיה להם. אבל וינצלו את מצרים. כי מצודה שאין בה דגן. למדנו אם כן, שהפרשה שהיא תחילת השיעבוד של כלל ישראל, תחילת הסדר של הגלויות, תחילת סדר הגלויות, נקראת בתורה, נקראת בלשון התורה, פרשה סתומה. פרשה סתומה. זאת אומרת, היא מפורשת בעומק הדברים, היא פרשה בעצם, אבל היא סתומה על פני השטח. כך היא נקראת, היא סתומה על פני השטח. היא לא, היא תמונה, אצל שם במצרים, אז היא הייתה תמונה בנילוס. ביתר הגלויות, אני לא יודע בדיוק איפה היא הייתה תמונה, אבל היא בכל אופן התלבשה אותה השפעה. אותה השפעה שהייתה צריכה להגיע אלינו, אז היא התלבשה במה שמשפיע לאומה שלקחה מאיתנו את המלכות ושאיבדה אותנו אליה. אז אותה השפעה שהייתה צריכה לבוא אלינו עוברת אליהם. זה עניינה של הגלות. הגלות, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. והשכינה ממשיכה להשפיע לכלל ישראל. אנחנו בניה של השכינה. ואותה שכינה משפיעה עלינו, כן, כל הזמן, בלי הפסק. אלא ההשפעה הזאת נסתמת. נסתמת זה הכוונה, מכסה עליה ההשפעה שניתנת לאומות העולם. נדלג על הגלויות הקודמות. אנחנו היום, בגלות שאנחנו נמצאים בה היום. הגמרא עצמה הרי אומרת, בגמרא עצמה הרי כתוב. הקראנו פה כבר את הגמרא. 365 שווקים בכרך גדול של רומי. וכל אחד ואחד מ-365 שווקים היו בו 365 בירניות. זה הכוונה מגדלים. וכל בירנית ובירנית היו בו 365 מעלות. וכל מעלה ומעלה. זה הכוונה. 365 כפול 365, כפול 365, זה מספר גבוה מאוד. אחד חלקי המספר הגבוה הזה, היה בו כדי לזון את כל העולם כולו. וכל מעלה ומעלה היו בו כדי לזון את כל העולם כולו. כזה שפע היה בעולם. זאת אומרת, כזה שפע נמצא בעולם, בכרך גדול של רום. מי שיודע, מי שקצת מכיר את העולם היום, יודע ש... פחות או יותר זה המצב. פחות או יותר זה המצב. מה שכתוב כאן זה אחד, כן, זה מספרים גדולים, באמת מספרים גדולים. 365 כפול 365 כפול 365. אחד חלקי המספר הזה יש בו כדי לזון את כל העולם. זה שפע עצום, עצום, כביר. כביר. וכתוב בגמרא, הגמרא שואלת, זאת אומרת, מי שלימד את זה, שאלו אותו, למי זה מוכן? כל השפע הזה, למי הוא מוכן? אז הוא אמר לו, הדבר הזה מוכן לך. לך, לבית המדרש שאתה נמצא בו. לך ולחברך ולחברותך. שנאמר, מביאים פסוק. ששכרה ואתננה, קודש לשם, לא יעצר ולא יחסן. כי ליושבים לפני השם יהיה ולמחסה עתיד. כך כתוב בפסוק. זאת אומרת, השפע הכביר הזה, העצום, זה קשה מאוד להשיג. אבל הדבר הזה הוא אפשרי גם, כן, גם בחישובים, שאפשר לחשב היום. יש בעולם המון פעמים כשפע כדי לזון את כל העולם כולו. זה
זה שפע לא רגיל, זה שפע מפורש כאן בדברי הגמרא, שכל השפע הגדול הזה הוא לא מוכן בעצם אליהם. הוא מועבר אליהם מדובר פה למלכות רומי, למלכות אדום, זאת המלכות שאנחנו אצלם בגלות. אז כתוב כאן, הגמרא מגלה לנו, כל השפע העצום הזה שאנחנו רואים אותו, אנחנו רואים אותו, אנחנו רואים אותו לעינינו. השפע העצום הזה הוא מוכן לא בשבילם. הוא ניתן להם, זאת צורת הגלות. השפע נמצא בעולם, אבל הוא נמצא בידם, הוא לא נמצא בידיהם. אבל השפע הזה מוכן לנו. וכשאנחנו בגלות, אז אותו שפע לא רגיל, אותו שפע ממש בלתי אפשרי. אז השפע הזה כולו, הוא מועבר כאילו אליהם. בגלוי הוא מועבר אליהם. בסתום כל השפע הזה הוא מוכן ומזומן להיות נתון ליושבים לפני השם. כלומר, כך כביכול בורא העולם נוהג. וזאת ההנהגה של הגלות. ההנהגה של הגלות, כך היא נראית. הגלות, כמו שישראל יצאו ממקומם, כך, כל מה שצריך להתגלות בעולם, באמת עבר ממקומו למקום אחר. כשם שאנחנו יצאנו ממקומנו, ואנחנו בגלות, כך כל השפע כולו, כל מה ש... נחזור לפסוק שהתחלנו בו, כל הימין כולו, כל הימין כולו, לא נמצא במקומו. הישיב אחור ימינו. כשם שאנחנו, כן, לא במקומנו, כך ימינו יתברך, לא במקומה. שהימין נמצאת מאחור, אז כל מי שנמצא מאחור לוקח ממנה. היא לא פועלת, היא לא בכוחה, היא נמצאת מאחור. כל אלה שנמצאים מאחור לוקחים. אלה הם פניה של הגלות. פניה של הגלות זה הפרשה, היא פרשה אבל היא סתומה, והיא סתומה במה שסותם אותה באמת. מה שסותם אותה באמת, זה נקרא שהדברים נראים הפוך ממה שהם באמת. כל השפע כולו, כל הימין כולו, עבר, העתיק את מקומו ועבר למקום אחר. עכשיו, כאן אנחנו צריכים כאן אנחנו צריכים לעמוד על נקודה שהיא בעצם החובה הגדולה שלנו. זאת החובה הגדולה שכביכול בורא העולם השאיר לדור שלנו. נגיד את זה בדברים מפורשים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, ואנחנו מחכים בכל יום שניגאל, אף על פי שיתמהמה, כמו שכתוב בסידור, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. זה בנוי על לשון הכתוב, ואם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. והקושי הוא גדול, הקושי הוא גדול, הקושי הוא באמת גדול. זה משהו, זה קשה מאוד. הדורות שקדמו לנו, שהם היו בהלכת, הלכת כמה וכמה וכמה, גדולים מאיתנו פי, במאות מאות רבות של אחוזים, עולים עלינו בכל דבר, בכל מידה נכונה, בכל, כל פרט ופרט, אז הדורות עלו עלינו, והדורות מתמעטים והולכים. איך אנחנו יכולים להעיז, לחשוב אפילו, שלמה שהם לא זכו, אנחנו נזכים. אנחנו צריכים להיות הדור שבו, כביכול, הכל מתגלה, עלינו זה צריך לחול, עלינו, לנו זה מגיע, להם לא ולנו כן. ויש כאן עוד קושי, וזה העיקר, משמע מזה, שאנחנו יכולים לעשות משהו שעד אלינו לא נעשה. בידינו לעשות משהו שעד אלינו לא נעשה. זה כבר באמת צריך יהיו. מה אנחנו צריכים לעשות את מה שלא עשו אבותינו? כתוב, כתוב על שבט דן, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורה, הנושך עקבי סוס, כן, ויפול רוחבו אחור, וההמשך הוא לישועתך קיוויתי השם. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור שהוא מלך המשיח, הוא שמשון מלך המשיח, שמשון שהיה משבט דן, כן, ממשפחת הדני, אביו היה ממשפחת הדני, אמו הייתה מיהודה, נשתתפו בו כמו שבמלאכת המשכן, זה כתוב בחז"ל בפירוש, כמו במלאכת המשכן נשתתפו יחד, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אוהליאב בן אחי סמך למטה דן. אז אומרים על זה חז"ל במדרש, צירף הקדוש ברוך הוא את המעולה שבשבטים עם הירוד שבשבטים, הנמוך ביותר שבשבטים עם המעולה ביותר שבשבטים. שמשון היה צירוף, דוגמת, דוגמת המשכן, היה צירוף של המעולה שבשבטים עם הירוד שבשבטים, אבל הוא עצמו, משפחת אב קרויה משפחה, אז הוא עצמו משבט דן, אבל אמו הייתה מיהודה. אז יעקב אבינו היה סבור שהוא המלך המשיח, שיעקב ראה אותו אז באותם ברכות שהוא בירך את השבטים, יעקב ראה אותו והיה סבור, כך כתוב, וסבור בו שהוא מלך המשיח. כן, אשר ראה אותו שמת, אמר, אף זה מת לישועתך קיוויתי השם. מה הפירוש? מה הפירוש? הפסוק לישועתך קיוויתי השם נתחדש רק מפני שיעקב אבינו ראה את שמשון מת. זאת אומרת, הוא ראה שסופו של שמשון זה לא להתגלות כמלך המשיח. אז הוא אמר לי, ישועתך קיוויתי השם. ונתחדש כאן משהו. אף זה מת, גם זה מת. אז אם כן לי, ישועתך קיוויתי השם, מה נתחדש פה? מה נתחדש פה? הרי לא היחידי שמת בעולם. הוא לא היחידי שמת. מה עם כל גדולי עולם שנסתלקו מהעולם? זה לא היה קשה לו ליעקב אבינו. זאת גזירת מיטה שחלה על העולם. המוות של שמשון חידש אצל יעקב אבינו את הפסוק לישועתך קיוויתי השם. אז פירוש הדברים זה, כפי הנראה כך, אין לך אדם בכל כלל ישראל כולו שיעקב אבינו את כולם ראה אז באותו מעמד. יעקב אבינו ראה את כל כלל ישראל כולו, את השבטים עם כל תולדותיהם כולם עד אחד, ולא היה עוד אחד בכל כלל ישראל שראוי להיות המלך המשיח. כמו שמשון. אין בכל העולם כולו, דהיינו בכל כלל ישראל כולו, אין עוד אחד שראוי להיות המלך המשיח כמו שמשון. זאת אומרת, יש בו, נאמר, כן, נאמר את זה במילים הכי פשוטות, היו בו כל מה שמלך המשיח צריך. שמשון נקרא על שם השמש. זה פירוש המילה שמשון, וזה כתוב גם בחז"ל. הוא נקרא על שם השמש. זה כתוב גם פה. אבל זה בכל אופן, זה כתוב בחז"ל בכמה מקומות. שמשון נקרא על שם השמש. השמש היא הירח שהוא מושל בלילה. אז כמה שנתמעט הירח, אז כתוב, כדי לפייס את הלבנה, אז הרבה צבאיה. השמש היא בודדה. היא לבד. היא פועלת לבד. וכל היא מקיפה את כל הבריאה כולה, וכל הבריאה כולה היא תחת השמש. אבל היא לבד. היחידי. כמו שכתוב, כמו שכתוב ברש"י, כמו שכתוב בחז"ל, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. שמשון פעל תמיד לבד. לא היה לו צבא, לא היה לו צוות, שום דבר לא היה לו. את הכל הוא עשה לבד. את הכל הוא עשה לבד. וכך, עם הלבד הזה, הוא עצמו, הוא בלבד, כדוגמת השמש. הלך והשתלט, אדם בודד, אחד ויחידי. הוא עשה את הכל לבד. כל העולם כולו צריך להתחבר. כל העולם כולו נקרא תחת השמש. כל העולם, כל עולם העתיד, כל העולם שצריך להתגלות במהרה בימינו, צריך להיות תחת מישהו שהוא דוגמת שמש. והיינו, יש בכוחו להשפיע על כל העולם כולו, הוא לבד. יעקב אבינו, נתחדש לו, גם זה מת. אז אני כבר לא יודע. אז גמרנו עם לקבוע מי זה יהיה. אז זה נגמר. וזה צריך להיות ברור, ברור לגמרי. כשיעקב אבינו אמר שזה, אז זה לא, פה לא מדובר על כן, חבורת ילדים, או אוסף של שוטים, שהחליטו על מישהו. פה מדובר על יעקב אבינו. ויעקב אבינו אמר, זהו. זהו. ונתגלה לא. בשום אופן. זה לא. אז אנחנו לומדים מזה. לומדים מזה שהדבר היחידי שיגלה את הקץ האמיתי, מי הוא זה שיביא את הקץ האמיתי? הדבר היחידי שיגלה זה אך ורק התקווה, הציפייה, האף על פי שיתמאמה, חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. מה הפירוש אף על פי שהתמאמה? אף על פי שהתמאמה זה הכוונה, זה חשבתי, אבל זה לא. זה גם חשבתי וגם זה לא. יעקב אבינו כבר לימד אותנו. יעקב אבינו חשב בשביל כולנו. והוא קבע, זהו. זה האדם המתאים. זה האדם המתאים. וזה לא היה הוא. אז מכאן לישועתך קיוויתי השם. האופן האחד ויחידי איך יתגלה המלך המשיח, האופן האחד ויחידי, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לא חלילה להצביע על מישהו, אלא זה לחכות. אם יתמאמה, חכה לו, חכה לו, ובו יבוא ולא יאחר. זה מה שחידש יעקב אבינו. אם גם זה מת, אם גם זה מת, אז לישועתך קיוויתי השם. השלב הבא הזה, אם כן, אז אין קביעה. אין בשום פנים ואופן, שום קביעה. אז מה נשאר לנו לעשות? הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות, זה לא לחפש מישהו ו... כן, ולתלות תקוות בו. אלא לצפות, לחכות, והוא יבוא. אבל הוא יבוא על ידי חכה לו. אם התמאמה, מה היה המקרא חסר? אם היה כתוב, אם התמאמה, הרי מה שמתכוונים להגיד לנו זה שהוא יבוא. מה הפירוש? מה הפירוש? מה הפסוק אומר? אם יתמאמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. מה הפירוש יתמאמה ומה הפירוש חכה לו? פירוש המילה ו... כן. בכמה פסוקים. סליחה. בכמה פסוקים בתורה כתוב ויתמאמה. ויתמאמה, בדרך כלל בן אדם מתמאמה. שורש המילה ויתמאמה זה, אני פשוט לא יודע מה, אם זה או זה. זה נקרא ויתמאמה. ויתמאמה זה הכוונה, לא החלטתי, כן, מה או מה לעשות, או מה ל... או... מה אני עושה? איך אני ממשיך? אז שבן אדם מתמאמה זה משום שיש לו מה ועוד מה. יש מה כזה ומה כזה. אז האדם הזה מתמאמה. אם יתמאמה, חכה לו. מתכוונים להגיד, כן. זה מה שהפסוק מתכוון להגיד. וזאת ההוראה של יעקב אבי. ההוראה לדורות של יעקב אבי. לישועתך קיוויתי השם. גם זה מת לישועתך קיוויתי השם. אז זה כבר הורה זקן. כבר הורה זקן אז. יעקב אבינו קבע מי הוא האדם הראוי בכל הבריאה כולה. להיות המלך המשיח. יעקב אבינו קבע את זה. וזה נשאר כך. אבל כאן למדנו שכל הקביעות לא, אין להם קיום. לא כך זה יבוא. זה יבוא רק מחכה לו. חכה לו. הדבר הזה הוא בידי שמיים. ואנחנו, התפקיד שלנו זה אך ורק לחכות. וכל ה, כן, כל המערכת של מה שנקרא יתמאמה, יתמאמה זה בלבול, זה נקרא, אני לא, מי שמתמאמה זה הכוונה, הוא שוהה, הוא לא יודע להחליט, הוא לא יודע אם פה ללכת, פה ללכת, זה נקרא מתמאמה. אבל הפירוש, אם יתמאמה, חכה לו. זהו הדבר שיתמאמה זה הכוונה, אני לא יודע מה, אם כך או כך, סלק את הדבר הזה, תעזוב את ה, כן, תעזוב את היתמאמה, אתה צריך לחכות. זאת העבודה שלנו, אנחנו צריכים לחכות. אבל לחכות זה לחכות, כן. לא כתוב כאן שאם יתמאמה הוא יבוא בכל זה. אלא חכה לו. חכה לו, כמו שכתוב בפסוק. נצטווינו לחכות. כבר הזכרנו פעם הערה שכתובה באחד מספרי הגדולים. הערה נפלאה. בסוף פרשת וישב. כתוב ששמו את יוסף בבור. שמו את יוסף בבור, וזאת הייתה הפתיחה של גלות מצרים. בפסוק כתוב, שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. לעבד נמכר יוסף. שלח לפניהם, דהיינו, לפני כלל ישראל, שיורדים לגלות מצרים. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. כלומר, כשיוסף שמו אותו בבור, אז התחילה פרשת גלות מצרים. זאת ההקדמה לגלות מצרים. שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. שם השם, שם השם, שמו של כביכול בורא העולם, זהו השם שמשתמשים תמיד. שמו של בורא העולם הוא י' ק' ו' ק'. כך הוא נכתב, לא נכתב ולא נקרא. זה שם הוויה, זה אותו שם. הפעם האחרונה שהשם הזה כתוב, זה אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו ואשר השם איתו, ואשר הוא עושה השם מצליח. השם מצליח. מכאן, כל פרשת מקץ וכל פרשת ויגש וחצי פרשת ויחי, לא כתוב שם השם. אין, מכאן, עד לישועתך קיוויתי השם, אין שם השם. זאת הערה נפלאה מאוד, כי משה רבינו, יש פרשה אחת מאז שמשה רבינו נולד, יש פרשה אחת שהוא לא מוזכר, וזה עסק שלם. איך זה ייתכן? משה רבינו לא מוזכר בתורת משה. אז זה קיום של מה שמשה רבינו הוציא מפיו ואמר, ועם עין, ככה אומרים חזל אפילו. זה הקיום של ועם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת. אז ככה התקיים אותו מחיינינה מספרך אשר כתבת, פרשה אחת בתורת משה, שמשה רבינו לא מוזכר, מאז שהוא בא לעולם. התורה נקראת תורת השם. שמו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו, מה שנקרא שמי, שמי המיוחד לי. השם, שמו של בורא העולם. מה שנקרא בסתמה, השם, כן, השם המיוחד. ושמו את שמי על בני ישראל, שמי המיוחד לי. השם הזה יש שתי פרשות שלימות בתורה שהוא לא מוזכר. יש כאן משהו, זה נראה בלתי אפשרי. אז המובן של הדברים זה שכך, כן, כך נראית הגלות. הגלות נראית שאותה הערה שהיא כלולה בגילוי שמו ידברה, אותה הערה נסתמת, הפרשה נסתמת, הפרשה נסתמת. ומכיוון שכאן התחילה גלות מצרים, כן, בשורש הדברים, אז כביכול נסתם שמו ידברה. והגלות במה שנקרא מעשה אבות סימן לבנים. במעשה אבות סימן לבנים. אז הגלות נמשכת. כל משך הזמן כל משך הזמן שכלל ישראל נמצא במצרים. הכוונה במעשה אבות סימן לבנים. אז השבטים שירדו למצרים. הירידה הזאת היא ההתחלה של גלות מצרים. יעקב אבינו הסתלק מהעולם, ואז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. כשיעקב אבינו הסתלק מהעולם, יעקב אבינו הוא ההערה של שמו ידבר. יעקב. כמו שכבר, זה כתוב בדברי רבותינו, כן, כמו שידוע, זה כתוב בדברי רבותינו, הקדמונים. יעקב זה שבע פעמים שם הוויה. היינו, הגימטריה של יעקב היא שם הוויה כפול שבע. יוסף כפול שש, יעקב כפול שבע, יצחק כפול שמונה. כל זה כתוב, כן. כל זה מגלים רבותינו. יעקב, כן, יעקב אבינו, כשהוא מסתלק מהעולם. אז כאן נסתמת ההערה הזאת, שהיא אותה הערה של גילוי שמו יתברך. פירוש גילוי שמו יתברך, זה הכוונה, הגילוי השלם, הגילוי הברור, הגילוי המלא, כן, מי כאן המהווה, מי כאן בעל הבית, מי פעל את הכל, מי עשה את הכל, מי מנהיג את הכל, מי מחיה את הכל. הגילוי הזה נסתם. והדבר הזה עובר, כל השפע כולו, כמו שאמרנו, עובר למלכויות, עובר לחיצונים, עובר, כן, מהמקום שאליו הוא צריך להגיע, אז הוא עובר ל... כן, נשפח החוצה. זאת הסתימה של שם הוויה. מה שהפסוק מגלה לנו, וזה הגילוי, מתי חוזר ומתגלה שם הוויה? מתי הוא חוזר ומתגלה? הוא חוזר ומתגלה כשאנחנו מקיימים לישועתך קיוויתי השם. הפסוק הזה הוא מחזיר את הגילוי של שם הוויה ברוך. באיזה אופן אנחנו נביא אותו? באיזה אופן נביא אותו? באיזה אופן אנחנו נביא את הגואל? אך ורק על ידי שנחכה לו. לישועתך קיוויתי השם. חכה לו. אם התמאמה, חכה לו. הקיום של חכה לו הוא זה שיביא כביכול, כן, יביא. הוא זה שיביא אותו. חזל אומרים, כאן במדרש על הפסוק הזה, כן אשר ראה אותו שמת, אמר אף זה מת לישועתך קיוויתי השם. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי. אז הולכים במונים כאן את כל המעלות העליונות שהם לא שייכים לסדר העולם בדרך הטבע, אלא הם כולם דברים שהם צריכים להתגלות מלמעלה. הכל בכיווי, את הכל משיגים על ידי קיוויתי, קיוויתי, הכל בכיווי. הכל בכיווי, ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. אז הולכים ולומדים. חנינה בכיווי. זכות אבות בכיווי. חנינה בכיווי, השם חנינו לך קיווינו. סליחה בכיווי, כי אמך סליחה. מה כתיב בתרי? קיוויתי השם. ושוב חוזר ואומר, לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסובר בו שגאולה מגעת בימיו, הוא זה שעל ידו צריכה להתגלות הגאולה. כיוון שראה שמת, מיד אמר לי ישועתך קיוויתי השם. דהיינו, הגאולה תבוא בכיווי. אין שום דבר שצריך להתגלות מלמעלה שיתגלה באיזשהו אופן אחר, רק בכיווי. הכיווי, הציפייה, מה ששואלים בן אדם כשמכניסים אותו לדין, ציפית לישוע? שואלים בן אדם, בזמן הכניסה לדין, שואלים אותו, ציפית לישוע? אז מבאר את זה המערב. אין אפשרות. בזמן שמכניסים אותו לדין, דנים אותו על כמה שכר הוא יקבל. כמה שכר הוא יקבל. דנים אותו, איפה לשים אותו, לאן להכניס אותו. כן. איפה לשים אותו? השיעור שהאדם הזה יכול להכיל זה כפי הציפייה שלו. כמה שהוא ציפה, ככה הוא יכיל. השאלה ששואלים אדם כשהוא נכנס לדין, ציפית לישועה, היא שאלה ששייכת לדין. כך זה, כך מגלה המערה. זאת שאלה ששייכת לדין בעצמו. זאת אומרת, הדין נקבע, הוא יזכה כפי, זאת אומרת, אין מקום, אין חלל לקבל דברים שלא שייכים לסדר העולם פה, אלא דברים שצריכים להתקבל מלמעלה. כל מה שצריך להתקבל מלמעלה, אז אנחנו נקבל את זה כמה שאנחנו פתוחים ומצפים לזה. זהו הכלי שלנו, זהו החלל שלנו, שבו אנחנו יכולים לקבל את זה. הכל בכיווי, הכל בכיווי הכוונה. כל מעלה עליונה, חנינה, סליחה, עולם הבא, הכל בכיווי. הכל כפי מידת הכיווי. הזכרנו פה כבר, די לאחרונה, הזכרנו את הפסוק. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עושך ופודך. ההמשך לא ברור. כן, כלפי מה הדברים אמורים? מה זה כן? אז אומרים כמה מגדולי המפרשים. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כמה שהיה צמא, וכמה שהייתה כמיהה, כן בקודש חזיתי. זאת אומרת, כך נשיג, כך נקבל, כך יהיה בידינו. יהיה בידינו כפי מידת הציפייה. כן בקודש חזיתי. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. לא יותר, גם לא פחות. כשכתוב בפסוק חכה לו כי בו יבוא ולא יאחר, אז פה לא כתובים רק אמונות, זאת לא רק אמונה, אלא כתוב כאן גם ציווי, דין, הלכה למעשה. חכה לו, לא תאמין שהוא יגיע, אלא חכה לו. וכך גם נפסק להלכה ברם. כל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לביאתו, נחשב כופר. כאן נמצא החוב המיוחד שלנו, שהדורות הקודמים לא יכלו, הם לא יכלו לקיים אותו. הם לא יכלו בשום אופן לקיים אותו. הדור שלנו, משום שהוא ירוד מאוד, משום שהוא שפל מאוד, משום שהוא מאוד מאוד נמוך. התפקיד שלנו זה בתוך השפלות שלנו, בתוך המצב הירוד והנמוך שלנו, כמה שאנחנו מרוחקים, כמה שאנחנו תחויים, כמה שאנחנו. אנחנו צריכים לעשות מקום פה במצב שלנו. אנחנו פה במצבנו שלנו צריכים פה לעשות מקום, פה לצפות. אף דור לא יכול היה לספק את הציפייה לישועה שלנו, משום שכל הדורות ידעו היטב במה מדובר, והם ציפו לישועה באופן טבעי. הציפייה הזאת לא הייתה עבודה בשבילה. החכה לא היה מילתא דפשיטא. ודאי שהם כולם חיכו. החכה לו שלנו זה חידוש. זה רק אנחנו יכולים לחדש. מכיוון שהמלך המשיח צריך להגיע לעולם, המלך המשיח צריך לתקן את העולם מעומק שפלותו. אז העולם בתוך עומק השפלות צריך שם לצפות, שם צריך לייחל, לחכות. חכה לו. אנחנו במצב שלנו צריכים לחכות. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, מלך המשיח צריך להגיע ממואב. הזכרנו דברי הגרא, מואב בגימטריה ממתת, והיינו במואב, במואב נתקיימו, נתגלו, יצאו לפועל כל הממתת שערי תומעה. דווקא מכל הממתת שערי תומעה צריך להגיע מלך המשיח. דהיינו, מי שיוכל להרים את העולם משפלות שהיא עד ממתת שערי תומעה. את זה עשתה רות, והיא פתחה את השער. וממנה היא אימה של מלכות. ממנה יצא המלך המשיח. המלך המשיח צריך להיות זה שיש בידו להרים את העולם מהשפלות הנמוכה ביותר עד לממתת שערי תומעה. בזמן שתתגלה מלכותו של המלך המשיח, כשהיא תתגלה, אז היא תרים את כל העולם כולו משפלותו, ולא תהיה שפלות בעולם שלא תתרומם ותתהפך, אהפוך אלה עם שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. כל שפלות שבעולם, כולה תגלה כבוד שמיים, כולה תגיד כבוד שמיים. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. כל רשע שבעולם יפנה, כל רשע, כל שחיתות, כל פחיתות, כל שפלות, כל זה יפנה בחזרה כביכול אל המקור. כל זה יגיד כבוד שמיים. שם, באותו עומק, באותה שפלות, משם צריכה לצאת הציפייה לישוע. איפה? מה לנו? אנחנו רחוקים כל כך. מה לנו ולישועה? מה לנו? איפה אנחנו במצבנו שלנו. אנחנו עסוקים בכלל בדברים אחרים. הרבה דברים אחרים, דברים חשובים מאוד מעניינים אותם. אבל מה לנו ולישועה זה משהו ש... כלשהו של ציפייה לישועה מתוך מצבנו שלנו, מתוך המצב שבו אנחנו נמצאים ומתוך הדרגה שבה אנחנו שרויים. כל ציפייה לישועה מפה תביא את הישועה. תביא בוודאי. כי בו יבוא ולא יאחר. חכה לו. אנחנו צריכים קצת להתבונן, לתפוס עד איכן הדברים מגיעים בעומק השפלות שבה אנחנו נמצאים. עומק הריחוק, עומק ה... כמה שאנחנו מושלחים החוצה, כמה אנחנו רחוקים, כמה אנחנו רחוקים. מתוך זה, בהתבוננות נכונה, אז מתוך זה עצמו צריכה להתעורר הציפייה האמיתית. עד מתי, עד מתי, עד מתי אך ימינו תהיה אחור? עד מתי הוא ישיב ימינו אחור? עד מתי? וברגע שאותה ימין תתגלה, אז כמובן, כן. זה בו זמנית. כשאותה ימין מתגלה, אז כביכול בורא העולם פועל מיד. העובדה שלא עושים את מה שצריך, העובדה שלא מנקים את העולם מכל אותם אלו שהם שצריכים לסלק אותם מפה. עד מתי? עד מתי זה יהיה נמוך כל כך, שפל כל כך, רחוק כל כך? זאת העבודה שלנו, לקחת את שפלותנו עצמה ולעשות ממנה יתד וממנה פינה למה שנקרא חכה לו.
מחכה לו.
חכה לו זה הכוונה, כביכול. אשרי כל חוכי לא, כמו שכתוב בגמרא. לא זה הכוונה לבורא העולם. לזה או לזה או לזה. זה כבר מזמן נגמר. את זה כבר יעקב אבינו גמר. מחכים לאף אחד, מחכים לאשרי כל חוכי לא. לזה מחכים. כל בורא העולם יגלה את מי שהוא יבחר, את מי שהוא יגלה. זה לא ענייננו שלנו. העניין שלנו אך ורק לחכות. לחכות ולחכות באמת. התפקיד המיוחד שהדור שלנו חייב למלא, הדור שלנו שאין שפל ממנו, אין ירוד ממנו. אני מקווה שאנחנו באמת הדור האחרון. קשה לי לצייר שפל יותר מהמצב שלנו. אנחנו במצבנו שלנו צריכים להפוך את הריחוק והשפלות לציפייה שהיא באה מתוך השפלות והריחוק. משם אנחנו צריכים לצפות. זה יעקב אבינו חידש. אחרי שהוא שמע שכל השבטים כולם, כולם יחד אומרים, אין כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. אז יעקב אבינו הבין שהעובדה שנסתלקה ממנו שכינה, זה שדווקא מתוך סילוק שכינה צריך לצפות לישוע. רק בצורה כזאת הישועה תגיע. לכן הקץ לא מתגלה. הבין שזה התירוץ הנכון. לא משום שאין כאן הערה של אחד. יש. אבל לא זאת הדרך להגיע לגאולה. לא זאת הדרך להביא את ההערה של הגאולה. דרך היא דווקא מתוך סילוק שכינה. כאן צריך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש המילים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מצפים, מקווים. זה פירוש המילה ברוך. ברוך זה נקרא, כמו שכתוב ברשב"א, הנפש החיים מביא את זה. ברשב"א בחידושי אגדות וגם בתשובה. ברוך פירושו, תפילה שהדבר הזה יתרבה יותר ויותר. יתרבה, יגדל, יתפשט יותר ויותר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרים ברוך, אז המצב עצמו הוא מצב של סתימה. מצב של כאילו מניעת שפע. וכשאנחנו אומרים ברוך, זה מצב של גילוי השפע בחזרה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק באופן כזה יתגלה שם כבוד מלכותו. אומר ברוך שם כבוד מלכותו. זה יעקב אבינו גילה. התפקיד שלנו. זאת עבודתנו. אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר במהרה בימינו אמן.